אמר שהוא צלה כבדים של עוף בלי שחתך אותם שתי בערב, והוא צלה אותם על גבי השכלה, שהמרווח בין שיח לשיח די מרווח, והשאלה היא האם זה בסדר או לא בסדר. הועיל, ובשולחן ערוך נאמר שצריך לקרוע את לחתוך את הכבד בשתי בערב ואחר כך לצלות. אז כאמור הוא שואל מה דינם של כבדים אלו שכאמור לא עשה חיתוכים שתי בערב אלא ישר צלה אותם בלבד, כדי שנאמר מהי התשובה. נקדים ונאמר שלפי רבנו ולפי רוב הפוסקים הכבדים האלה מותרים ואין שום בעיה, אבל שלא כדרכנו נתחיל דווקא בקריאת ההלכה בדברי השולחן ערוך ואחר כך בדברי רבנו. בשולחן ערוך יורה דעה סימן עין ג' סעיף א', נאמר הכבד יש בו ריבוי דם, לפיכך לכתחילה אין לו תקנה לבשלו על ידי מליחה, אלא קוראו שתי בערב ומניח את תוכו למטה וצולהו, ואחר כך יכול לבשלו. כלומר שמרן אומר שכבד אין אפשרות לבשלו בגלל ריבוי דם שבו, אז לא יועיל למולחו ואחר כך לבשלו, אלא הדרך האפשרית היא שקוראו שתי בערב ומניח את תוכו למטה כדי שהדם יזוב וצולהו. והרמ"א מוסיף שיהיה ראוי לאכילה, כלומר לא צליק כליל אלא עד שיהיה ראוי לאכילה, ואחר כך יכול לבשלו. ממשיך מרן וכותב, ובדיעבד מותר אם נתבשל לבדו בקדרה, אבל הקדרה אסורה שפולטת ואינה בולעת, ויש מי שאוסר. מוסיף מרן בסעיף ג' לצלי צריך חתיכה משום דם שבסימפונות, כלומר אם הוא רוצה לאכול את הכבד צלוי, אזי צריך לחתוך אותו, את הכבד, משום דם שבסימפונות, ואם לא קראו קודם צליה יקראנו אחר כך, כדי להוציא את הדם של הסימפונות שאגור בתוך הסימפונות. מוסיף הרמ"א ואומר, ויש אומרים ואין צריך לצלי שום חתיכה כלל. כלומר הרמ"א בא ואומר, אם האדם מתכונן לאכול את הכבד שלא בדרך של בישול, אין צורך בכלל בחיתוך, אלא ישר מותר לצלות ואחר כך לאכול. אבל מה, הוא מעיד ואומר, והוא מעיד ואומר, וכן נוהגין אפילו לכתחילה. לפני כן בסעיף א' הרמ"א כתב הגהה, ואם מנקבה הרבה פעמים בסכין הווה כקריאת שתי בערב, וכן אם נטל משם המרה בחתיכת בשר נקבד לאפשר לדם לזוב משם, ומכל מקום אם לא עשה כן נוטל הסימפונות לאחר הצליה ומבשלה, וכל זה בכבד שלמה, אבל כשהיא חתוכה אין צורך בכלום. וכשבא לבשלה אחר הצליה ידיחנה וכו'. ובאמת כל הכבדים ובמיוחד של העופות, להבדיל משל הבהמה, הם כבדים קטנים ומקום התלישה שלהם ממקום חיבורם, וכן סילוק המרה ממקום חיבורה מהכבד, כבר יוצר איזה שהם מקומות חיתוכים. זה לא חיתוכים שתי בערב, כי גם שם אין סימפונות מיוחדים במינם כמו שיש בבהמה. יש, אבל לא כל כך. ולכן בוודאי וודאי שדי בכך שהוא צולה את הכבדים של העוף על גבי השכלה, ודי בכך. אבל מן הראוי לקרוא את דברי רבנו בהלכות מאכלות אסורות, פרק שישי, הלכה שביעית. הכבד עם חיתך, לא חתך, או מורי אומר חיתך, וישליחה לתוך החומץ או לתוך מים רותחין עד שתתלבן, הרי זו מותרת לבשל אותה אחר כך, וכבר נהגו כל ישראל להבהבה על האור ואחר כך מבשלין אותה, בין שבשלה לבדה בין שבשלה עם בשר אחר. וכן מנהג פשוט שאין מבשלין המוח של ראש ולא קולין אותו עד שמהבבין אותו באור. הכבד שבשלה ולא הבהבה על האור ולא חלתה בחומץ או ברותחין, הרי הקדרה כולה אסורה, הכבד בכל שנתבשל אמה. ומותר לצלות כבד עם הבשר בשפוד אחד, והוא שתהיה הכבד למטה, ואם עבר וצליה למעלה מבשר, הרי זה אוכל. איננו רואות ולא זר שרבנו השמיף את מה שנאמר בגמרא, שהכבד חותכשתי בערב, כן, חותכשתי בערב, ושם את מקום החיתוכים כלפי מטה, מה שנאמר בגמרא. וזה לא נזכר כאן, אלא רבנו אומר הכבד עם חיתך ושליחה לתוך החומץ או לתוך מים רותחין עד שתתלבן, הרי זה מותרת, זו מותרת לבשל אותה אחר כך, וכבר נהגו כל ישראל להבהבה על האור וכו'. זאת אומרת שרבנו אינו נדבר על חיתוך לצורך צליה, וכאן מדובר אפילו כבד של בהמה ולאו דווקא כבד של עוף, ורבנו מדבר על חיתוך לא לצורך צליה אלא לצורך השלחתה לתוך החומץ כדי לחולתה, או לתוך מים רותחים עד שתתלבן, אז היא מותרת לבשל אותה. אלא שרבנו מוסיף שנהגו כל ישראל להבהבה על האור ואחר כך מבשלים אותה, ורבנו לא אמר אם המנהג להבהבה זה אחר חיתוכים או לא, אלא להבהבה על האור ואחר כך לבשלה. מורי מביא כאן בעריכות את דברי המגיד משנה ואת דברי הקסם משנה, שהתחבטו מאוד מאוד בפירוש דברי רבנו, ומורי עושה סדר בדברים. הוא אומר לגבי חליטה, מה אנחנו צריכים חיתוך? הרי מהו התהליך של החליטה? שהוא צומק את הדם בפנים, הוא לא מוציא את הדם אלא צומק את הדם. ואם כן, אז למה רבנו אומר הכבד עם חיתך וישליחה לתוך החומץ או לתוך מים רותחים עד שתתלבן, הרי זה מותרת לבשל אותה אחר כך וכו'. הרי כאמור פעולת החליטה, פעולת הצמיתה, איננה מוציאה דם אלא צומטת את הדם בפנים. ובכל זאת אומר מורי שכדי להקל על פעולת הצמיתה שתהיה יעילה וטובה, ומטבע הדברים איפה יש קושי, בעיקר בכבד של בהמה שהוא גדול, אז בחיתוך הזה לא כדי שבאמת אדם יצא החוצה, כי פעולת החליטה היא איננה הוצאת אדם אלא צמיתתו בפנים. אבל לגבי צליה יש צורך שאדם יצא בחוץ ונור המשאב שעיל, ולכאורה אין צורך בחיתוכים כדי לעשות שהנור המשאב שעיל. אמנם רבנו אומר חולטים ואחר כך מבשלים, ובאמת יש מה שנקרא בפי אבותינו שויה ממרוגה, שויה משויה, כלומר בשר צלי לצורך בישול, בשר צלי לצורך הצליה. ויש הבדל בין השניים, באמת הכבדים אחת מהשתיים, או צולים אותם לצורך אכילה בלי בישול, או צולים אותם לצורך בישול לאחר הצליה. רבנו מביא את המנהג שנהגו להבבה על האור ואחר כך לבשלה, כלומר שימוש בכבד בתור שהוא יהיה ממרוגה. הוא אומר שנהגו להבבה על האור, משמע צלי קל, לא עוצמתי לגמרי, לא צלי עד הסוף, ואחר כך לבשלו. וכבר אמרנו בעבר שמדוע די בהבוב עלמה, הרי צריך שהצלי יוציא את כל דמו, אלא כך אמרנו מאחר שבשוויה ממרוגה, בעצם הבשר הזה עובר שני תהליכים, תהליך של מיני צלי, צליה מועטת, הבוב, ובישול שאצל יהודי תימן לעולם הוא בחליטה, הם רותחים, אזי אסור לקחת את הכבדים ישר לחולתם, אלא צריך לחתכם או להבהבם באור ואחר כך לבשלם, דהיינו לחולתם. אז יוצא איפה שאם לוקחים משהו שצולים אותו מועט ואחר כך מבשלים בדרגה של רותחין, דהיינו בדרגה של חליטה, זה מספיק. אבל מורי מעיד, למרות שזהו עיקר הדין, אבותינו נהגו לחתוך את הכבד רצועות רצועות, כמובן מדובר בכבד של בהמה, לא כבד של עוף, רצועות רצועות, וצולים אותו כראוי, לא מבעיה בשביל אם רוצים לאכול אותו כצלי בלבד, אלא אפילו אם הוא רוצה לאכול את זה כשהוא יהיה ממרוגה, הרי צולה אותו כראוי לפי מנהג אבותינו, מעיקר הדין די בהבוב, אבל לפי מנהג אבותינו צולים אותו כראוי ואחר כך מבשלים אותו. יוצא איפה שבאמת יש לנו כאן עיקר דין ויש לנו מנהג. עיקר דין, אם אדם רוצה לאכול את הכבד רק בתור צלוי, רק בתור צלוי ולא בתור שהוא יהיה ממרוגה, אז מצד הדין די בצליה בלי חיתוך, כיוון שנור המשאב שאיב, בוודאי ובוודאי בכבד של העוף, ודאי ובוודאי בכבד של העוף. אבל לפי המנהג יש צורך בחיתוך ואחר כך צליה כראוי. ואם רוצה שהוא יהיה ממרוגה, שוב מעיקר הדין חיתוך, הבהוב ובישול שהוא בעצם עם חליטה, ולפי מנהג אבותינו חיתוך, צליה כראוי ובישול. כל זה ברמות הלכתחילה, אבל ברמות הבדיעבד, אם צלה גם בלי חיתוך, אזי זה כשר, ומן הראוי לחוש למה שאמר השולחן ערוך, שיחתוך לאחר הצליה, אם הייתה צליה כראוי, ולפחות לפחות הדם שנמצא בסימפונות, את זה הוא יסלק. אבל כל הכבד של עצמו מותר. רבי חנניה בן עקשיא, שמעון הצדיק, דוד כהן בן עקשיא.